סעיף חפז, עצמות שראויים לכלבים וקליפים שראויים למאכל בהימה ופירורים שאין בהם כזית מותר להעבירם מעל השולחן, אבל אם אין הקליפים ראויים למאכל בהימה אסור לטלטלם אלא מנער את הטבלה והם נופלים. ואם יש פת על השולחן מותר להגביה הטבלה ולטלטלה עם הקליפים שאינם מאכל בהימה שהם בטלים אגב הפת. ואם היה צריך למקום השולחן אפילו אין עליה אלא דברים שאינם ראויים למאכל בהימה מותר להגביה ולטלטלה. אומר המשנה ברורה, עצמות שראויים לכלבים אפילו אם נתפרקו מן הבשר בשבת דמבעוד יום לא היה מוכן לכלבים אפילו אחי שרי, וכל שכן אם נתפרקו מבעוד יום. ופירורים היינו שמפני קטנותם סתם העומדים רק למאכל בהימה ועופות. אמנם בשעת הסעודה דעת רב ניסים שאין הפירורים של השולחן נחשבים מוקצה אפילו במקום שאין הבהמות מצויות, שהרי הדרך היא לאוכלם תוך כדי הסעודה אם לא שנמסו או נרטבו, והוסיף שאף לאחר הסעודה אם שומרת חתיכות הפת כדי לאוכלם בסעודה אחרת אין דינם כמוקצה. ופירורי עוגה דעת רב ניסים שאינם מוקצה מפני שחשובים הם על אף קטנותם, והדרך היא לאוכלם אף כשהם פחותים מכזית, מה שאין כן פת שאינה חשובה אלא כשראוי לקבוע סעודה עליה, דהיינו שיש בה כזית. הבור הלכה מוסיף שגרעיני תפוחים ואגסים אינם מוקצה שלפעמים נאכלים עם הפרי. אמנם העיר רב ניסים שבזמן הזה המציאות היא שאף פעם אינם נאכלים עם הפרי, אולם יש אצלנו מציאות כזו בגרעינים קטנים שבענבים ובגרעינים דקים שבאבטיח שאינם מוקצה, שהרבה פעמים נאכלים עם הענבים והאבטיח. ופירורים שאין בהם כזית, עיין לאל סימן קופי, ובמש כתבנו שם, שם השולחן אורך כותב, שאף על פי שמותר לאבד פירורים שאין בהם כזית, מכל מקום קשה הדבר לעניות. ואומר המשנה ברורה שם שכל זה כשדורסים עליהם, אבל לזרוק אותם למים מותר. והוסיף שאם יש פירורים רבים שבצירופם יחד ישיעור כזית, יש המחמירים שלא לאבדם אף באופן זה. זאת אומרת, בגמרא בשולחן ערוך מבואר שפירורי פת פחות מכזית אינה מאכל אדם אלא מאכל בהמה. צריך להבין האם הם לא ראויים לאכילת אדם, אלא הכוונה היא בזמנם כשהיה נשאר פחות מכזית לא היה עומד לאכילת אדם אלא לאכילת בהמה, אבל בזמננו שאין בהמות גם פחות מכזית עומד וראוי למאכל אדם, וממילא הם לא מוקצה. ועל כל פנים פירורים גדולים אפילו שאין בהם כזית אין דרך אדם להקצות דעתו מהם, ונאכלים הרבה פעמים, ולפי זה מגש החלות שיש בו הרבה פירורי פת מותר להסירו עם הפירורים שעליו, דוודאי יש עליו פירורים גדולים קצת, ומילא בזמן הזה אינם מוקצה. ויש שאוכלים את הפירורים הקטנים שנשארים מאכלה, מובא בספר טעמי המנהגים שהוא עניין גדול, ובוודאי אין דעתם להקצות את זה אלא איפכה. אבל אם אין הקליפים ראויים למאכל בהמה אסור לטלטלם, כגון קליפי אגוזים וביצים וכל קאי גוונה. ואף הפשתרנגולים אוכלים קליפות של ביצים, כתב הרב ליושיב שכיוון שלמעשה אין הדרך לתת להם קליפות אלו אלא לזרקם, הרי הם מוקצה. הקליפים לא ראויים למאכל בהמה, והוא הדין בעצמות שהם קשים שאינם ראויים אפילו לכלבים, בין אם נתפרקו בשבת או מבעוד יום. אבל כל זה הוא דווקא אם נתפרקו לגמרי, להפוק אם נשתייר מקצת בשר על עצמות, מותר לטלטל אותם אגב הבשר. וכן עצמות שיש בתוך המוח דעת רב ניסים שמותר לטלטלה מגב המוח, וכן עצמות רכות שירות לאכילה, ומצוי שאוכלים אותם לאחר שפריד אותם מהבשר, מבואר בבורה לאוכל כמן שיניותת שאינן נחשבות פסולת כלל. אז אם הקליפים לא ראויים מאכל בהמה אסור לטלטל, אלא מנער את הטבלה והם נופלים. מנער את הטבלה הוא דף המונח על השולחן כדי לשום עליו הלחם, והוא הדין מפה הפרוסה, וטעם היתר הוא כיוון שלא מטלטלו בידיים, והוא הדין אם מעבירם על ידי דבר אחר, כגון שהוא מגרר אותם על ידי סכין מן המפה דמותר. ואפשר שאפילו לכתחילה מותר להניח פת כדי החידוש הזה של התז שאומר שמותר לגרור את הפסולת על ידי סכין, סובר התז שזה נקרא טלטול מן הצד, והברייתב הקשה מדברי התז בסימן שניו ד' שאי אפשר לדחוף מוקצה על ידי קנה, והביא השאר הציון דברי הפרי מגדים שהתז מדבר כאן שעושה את הטלטול לצורך דבר המותר, כגון שצריך להשתמש במקום בו מונחות הקליפות, והכלל הוא שטלטול מן הצד לצורך דבר המותר מותר. והחזון איש חולק על התז והמשנה ברורה וסובר שטלטול המוקצה על ידי סכין או מקל לא מקרה טלטול מן הצד, שטלטול מן הצד פירושו שהוא אוחז בטבלה, או אם שכח אבן בתוך כלי שמטלטל את הכלי ביחד עם האבן, דעיקר שם טלטולו על הכלי והמוקסה מטלטל ממילא, אך כשדוחף מוקסה בסכין כל עיקר הטלטול שלו מתייחס למוקסה ולא אוהב בכלל ההתר של טלטול מן הצד. ובעיקר דברי התז יש לעיין אם יסודו הוא משום שינוי או משום שהוא דרך גרירה, ואין זו צורת טלטול. והבורא לוח בסין שישין למדזיין כתב שעל ידי מטטה אין איסור טלטול מוקצה, והוא כדברי התז, והרי שם הוא דרך לטלטל כן, ומשמע שהסיבה היא משום שזה נחשב דרך גרירה. אמנם במשיבור סימן שניוד א' מסדד שלקבל מעות בכלי או על ידי בגד הוא בכלל טלטול מן הצד, ובשער הציון שם דימה ללידון התז דהכה, והטעם אינו דרך גרירה ומשמע דהו מצד שינוי. ואומנם בבית החזון איש גם כן נהגו להקל לנער על ידי מטלית, וזה נחשב דרך ניעור ודרך קינוח השולחן. ובשלם זן מנחת שלוימו חולק על החזון איש והוכיח מה פוסקים ולא כהחזון איש. ממשיך המשנה ברורה שמותר להעביר אם הוא צריך להשתמש במקום שמונח שם העצמות והקליפים, כן, וזה נקרא טלטול מן הצד, ושרי אם הוא לצורך דבר המותר. ואם נתקבצו הרבה יחד ומאוס עליו להניחם כך על השולחן, מותר להעבירם בידיים דהבלי כגרף של ראי, כן משמע בגמרה עיין שם. משמע שמדברי המשתיבור שאף כשיכול לגרור את הגרף של ראי על ידי סכין אין צריך לעשות כן, אלא רשאי לטלטלו בידיו, וכן משמע בבואר הלכה לכמן תף השלמת חטא, וכן מבואר בתילל דוד, וכן כתב רב שלם זלמן. מאידך בי רב מוישה באישות יגרוס מוישה חלקי כתב שיש לטלטלו בסכין ולא בידיו. ואם יש פת על השולחן מותר להגביה הטבלה ולטלטלה עם הקליפים שאינה מאכל בהמה, שהם בטלים אגב הפת, ואפשר שאפילו לכתחילה מותר להניח פת כדי להגביה הטבלה אם קשה לה הניעור, עיין במגן אברהם ופרי מגדים. מלשון השולחן ארוך משמע שכשיש פת על השולחן מותר לטלטל את השולחן גם כשאפשר לנער את הפסולת במקומה, והחזון איש כתב שקשה להקל בזה, אלא שבדרך כלל אי אפשר לנער את הפעורים והקליפות במקום השולחן, מפני שצריך שיהיה מקום זה נקי לילוך בני אדם, ולכן מותר באופנים אלו לטלטל את השולחן או את המפה למקום ההשפעה ולנערם שם, ונחשב הדבר כטלטול מן הצד לצורך מקומו. וכן פסולת המונחת על גבי צלחת או מגש או על גבי מפת ניילון חד פעמית, דעת רב ניסים, כשאינו יכול לנערם במקומם, יכול להוליכם להשפעה או לנער שם את הפסולת או להשליך שם את המפה. כן, דעת הרב אליושיב לגבי צלחת שהביאו לשולחן כדי להניח אליה קליפות, שטוב יותר לטלטל אותה עם דבר היתר בצד המוקצה כגון סכין או מזלג, מפני שהצלחת אינה חשובה כל כך מצד עצמה, וייתכן שהטלטול מתייחס אליה, ואין זה כטלטול שולחן המתייחס אל השולחן עצמו. סעיף חפחת. חבילי עצים וקש שהתקינם למאכל בהימה, אפילו הם גדולים הרבה, מותר לטלטלם. דין הסעיף הזה כדיני הסעיפים הקודמים שעוסקים בדיני הכנת מוקצה, שכל שסתם עומד לדבר האסור כגון להסקה, הרי זה מוקצה, אף שראוי גם לדבר המותר כגון למאכל בהימה או לשכיבה. אולם אם יחדה מבעוד יום לשימוש, הווה הכנה ושרי. חבילי עצים, אומר משנה ברורה, היינו שהם רכים, דחזו למאכל בהימה. שהתקינם, היינו שהזמינם למאכל בהימה, אבל בלא הזמנה, אפילו הם חבילות קטנות, אסור לטלטלם. וטעמה, דסתמה עומדים להסקה, ולכך אף שחזו למאכל בהימה אסור. כתב המגן אברהם, קש שלנו סתמה עומד לשכיבה או למאכל בהימה. ואין בתוספת שבס, זה תלוי במנהג המקומות, ולפי זה במקומות שחבילי תבן סתמן עומדים לבניין לחסות הגגות, הם מוקצה וצריך הזמנה. סעיף חפתת. כל שהוא ראוי למאכל חיה ואוף המצויים מטלטלים אותו, ואם לא ראוי אלא למאכל חיה ואוף שאינם מצויים, אם יש לו מאותו מין חיה או אוף, מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו המין, ואם לאו, אסור. הגה, ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר מערב שבת, אם ראויים לכלבים, דהה כלבים מצויים. מבואר כאן שדבר שראוי למאכל בהמה, למאכל בעל חי מצוי, לא אוהב מוקצה, גם אם אין לאדם בעל חי זה בביתו. דבר שראוי למאכל בעל חי שאינו מצוי, כמו פילים, הוא מוקצה, אלא אם כן יש לאדם בביתו בעל חי כזה. ואם במקום הזה אין כלבים מצויים, זה מוקצה, אף שבעלמא כלבים חשיב בעלי חיים מצויים. בעלי חיים של הפקר מצויים בעיר, כתב בספר שבות יעקב יצחק, שאין להתיר, שכיוון שאסור לתת להם מזונות, אין מזונותם עליך, כמבואר בסימן שכף ד', אינם יוצאים מתורת מוקצה. אולם משנה ברורה שם כתב לגבי כלבי הפקר, שהמגן אברהם כתב שמותר לתת לפני הכלב מזונות, כיוון שיש קצת מצווה בזה, כי חז"ל אמרו חס הקדוש ברוך הוא על הכלב לפי שמזונותיו מועטים, ולכן כל מאכל שראוי לכלבים של הפקר לא הווה מוקצה. אומר המשנה ברורה, כל שהוא ראוי למאכל חיה ואוף המצויים מטלטלים אותו, ואינו ראוי אלא למאכל חיה ואוף שאינם מצויים אצל רוב בני האדם, ואין הכוונה דווקא לרוב, אלא שהבהמות מצויות אצל סתם בני אדם, כן הסביר המנחת יצחק. אז אם הם מצויים, ומה שהעשירים מגדלים אותו המין בבתיהם לא נחשב מצוי, ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר מערב שבת, אם ראויים לכלבים דה כלבים מצויים. ולפי זה רוצה לומר, לפי מה שנתבהר שכשהוא ראוי לחיה ואוף המצויים, אף שאין לו מאותו המין, מותר לטלטל, גם בזה מותר לטלטל מערב שבת, וכל שכן אם נתפרקו בשבת. וקצת סתירה למה שכתב לאל סיפקוף יוד, שיותר מסתבר להטריק שהתפרקו עצמות מהבשר בערב שבת. וכל שכן אם פרקו בשבת שהיה עומד בכנסת שבת לאכילת אדם, דוודאי מותר לטלטל. ואם אין כלייבים מצויים באותו המקום, גם באופן זה אסור לטלטל. סעיף למד, גרעיני תמרים במקום שמאכילים אותם לבהימה מותר לטלטלן, ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלן אלא דרך שינוי. גרעיני תמרים במקום שמאכילים אותם, אבל מקום שאין דרך לאכילם לבהימה אסור לטלטלם אף על גב דחזו לבהימה. וגרעינים ועצמות שנמצאים בפה, כתב השולחן ערוך הרב שיזרקם ישירות מפיו ולא יחזיקם בידו, וכן כתב רב מוישה וכן היה נוהג החזון איש להוציא את גרעיני השזיפים ועצמות הדגים מפיו הישר אל תוך הצלחת. אכן כשמורבים הגרעינים והעצמות עם המאכל ורוצה להפרידם זה מזה, דעת רב שלמה זלמן שמותר לתלן בידיו ולהפרידן באופן שאין בזה כמובן משום איסור בורר. וקליפות מלוחות של גרעינים, דעת הרב יושיב שיכול להוציאה מפיו בידיו, כיוון שכל זמן שנמצאות בפיו ראויות הם למציצה ונחשבות כאוכל. וכשנשאר הגרעין בידו לאחר שגמר את הפרי, האם מותר לטלטל לכל מקום שירצה? משמע משולחן ערוך כאן שאסור להוליך את הגרעין להשפעה, אלא רק אם יש בזה יתר משום גרף של ראי. ואף פי שמעיקר הדין מותר להוליך את הפסולת להשפעה, מי שמחמיר לזרוק תכף מיד תבוא עליו ברכה. וגרעיני מישמיש במקום שהילדים משחקים עמם, דעת רב ניסים שאם לא ייחדו אותם למשחק מערב שבת מוקצהם, ובאופן שהיה מישמיש שלם מערב שבת וחתכו בשבת, דעת רב ניסים שנראה שהגרעין הנמצא בתוכו מוקצהו, שאף על פי שאצל הילדים הגרעין הוא העיקר, מכל מקום כל עוד נמצא הוא בתוך הפרי, הפרי הוא העיקר. וכן הסתפק הרב אליושי שם הדינו כמוקצה. אמנם אם חתכו אותו מערב שבת, דעת רב ניסים שהגרעין אינו מוקצה, שאף הפי שייחוד של קטן אינו ייחוד, מכל מקום הרי בני הבית הגדולים מייחדים אותם עבור הילדים. וגרעיני מישמיש המצויים בידי הקטנים מבעוד יום ולא ייחדו עבורם על ידי הגדולים, מובהר בפרימי גודם לגבי כדור שכל שלא שיחקו בו אלא רק ייחדו קטנים למשחק מוקצהו, שייחוד ומחשבת קטן אינם מועילים, אך אם שיחקו בו הקטנים מבעוד יום נראה שאין הוא מוקצה, אלא שבדרך כלל בני הבית הגדולים מייחדים אותם עבור הקטנים ואז מועיל. מסיים המשנה ברורה, גרעיני תמרים מקום שמאכילים אותם לבהמה מותר לטלטלם, ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלם אלא דרך שינוי. הטעם משום שיש מקומות שאין מאכילים אותם אפילו לבהמה, וגם דלא חזו לבהמה רק על ידי הדחק, על כן אדם חשוב צריך להחמיר אלא דרך שינוי, כגון לזורקם בלשונו או לטלטלן אגב בת.